אחר צהריים טובים, ושמי אסף משה. כמו שאמרתי, אני מגיע מאור הגנוז. יש לנו שם מכללה, קוראים לנו מכללת אילימה. איזו מכללה לרפואה משלימה שמלמדת את מקצועות הרפואה המשלימה הרגילים. שומעים אותי טוב? בסדר? קצת מוזר כזה, הד, נכון? איפה האיש הטכני, האישה הטכנית? מקצועות הרפואה המשלימה. ואנחנו לומדים את המקצועות הרפואה המשלימה הרגילים. רק שאנחנו עושים את זה בדרך לא לגמרי שגרתית. ומה שלא שגרתי בה, היא האופן שבו אנחנו בעצם משתדלים מאוד לשלב תכנים מתוך עולם תורת הנפש היהודית בתוך המקצועות של הרפואה המשלימה האלטרנטיבית האנרגטית המזרחית. אנחנו נפגשים פה היום לדבר על המגמה שלנו, שזה נקרא מגמת נוג האור. תגזור עומר ויקם לך, ועל דרכך נוג האור, ככה כתוב. מה שאתה תאמר יתקיים, ותגזור עומר ויקם לך, ועל דרכך נוג האור, ויש איזה מין נוגה של אור מוביל אותך בדרך. ואנחנו בחרנו בשם נוג האור בגלל שאנחנו לוקחים בעצם משהו מתוך תורות המזרח, שזה עמוק עמוק בתוך עולם שהוא מאוד מאוד רחוק מההוויה היהודית על פניו, והוא שייך יותר למציאות רחוקה, פחות פנימית, יותר חיצונית. וההבנה שחוכמת התורה מנחילה לנו היא שגם במה שנמצא רחוק ובאיזשהו אופן לא שייך, או אפילו לא שייך לגמרי, יש בו נקודה של אור. וזה אור עמום, אבל זה אור. זה אור שאם מוציאים אותו מהעמימות שלו, יכול להיות אור גדול. כתוב שבפורים, אדם מגיע הכי גבוה בשנה. יותר גבוה מיום כיפור אפילו, כי זה כיפורים, זה כמו פורים. אבל ההערה של פורים זה רישא דלא יתיידא, זה עד לא ידע, זה רישא דלא יתיידא, זה מקום מאוד גבוה. כל כך גבוה, שבפורים יכול אדם להגיד, לברך את אמן ולהגיד ארור על מרדכי בטעות. וזה טוב שהוא יעשה את זה. אבל האריז"ל כותב דבר פלא. הוא כותב שאם אדם יהיה נגיד עכשיו מבוסם כעוגן, חי אבין יש לביסום עד לא ידע בן ארור אמרן לברוך מרדכי. יהיה מבוסם כעוגן, ואז הוא יגיד, עכשיו אני צריך להגיד ארור אמן ברוך מרדכי, אבל הפוך. אז זה לא טוב. אלא צריך שזה יצא לו בלי שהוא מתכוון, וכשזה יצא לו במקום כזה, אז יכול אפילו ללכת לרשע שברשעים, שזה אמן הרשע, ולהוציא את הניצוץ של אור שנמצא בו. צריך להגיד את זה בהיסח הדעת. אם יוצא לו בהיסח הדעת, ביום המיוחד הזה של יום פורים. כך שאפילו בנקודה הכי חשוכה, יש נקודה של אור שהתפקיד שלנו זה לגלות. ולכן לקחנו את המשפט הזה שמופיע באותו צירוף נוג האור, שנוג זה סוג של ערבוב בין אור לחושך. ולקחנו אותו כדבר שבעצם אנחנו, אתם יודעים, שם זה עניין של מהות. אומרים שהשם של הבן אדם זה המהות שלו, כמו שבמילה נשמה, אז יש באמצע את המילה שם, זה נון, שם והי. כי השם של אדם בעצם זה משורש נשמתו. אז ככה ניסינו למצוא שם שהוא יתאר בצורה הכי טובה את מה שאנחנו מנסים לעשות, וזה הנוגעור. זה מגמה להכשרת מורים ומטפלים ביוגה לאור חוכמת היהדות. עכשיו יש לנו, על פי ההגדרות שלנו, ככה הגדרה של ראש בשמיים רגליים בארץ. זה הכוונה כשלא עומדים על הראש, כן? שעומדים רגיל. ראש בשמיים ורגליים בארץ. ובשבע נשימה עמוקה, לקשר בין נשימה לנשמה. עכשיו השעה 6:30. אז את ההפסקה כבר קיבלתם, נכון? להתחיל ההפסקה הקדימה. אז אולי אנחנו נעשה כזה דבר. אנחנו נתחיל בראש בשמיים ורגליים בארץ, רק שאנחנו בשעה איחור, זה אמור להיות מ5:30 עד 6:30. בסדר, אז אנחנו ניתן את זה מעכשיו, נגיד עד 7:30, ניקח אחרי זה רבע שעה הפסקה, אז ניקח את החלק השני שלנו, אם זה מקובל על כולם. בסדר? טוב. אז כתוב על יעקב אבינו שהוא חלם על סולם ראשו בשמיים ורגליו בקרקע, והוא נקרא סולם יעקב, ויעקב נקרא גם ישראל, ואנחנו נקראים ישראל על שם יעקב. אנחנו לא נקראים לא בני אברהם ולא בני יצחק, אנחנו נקראים בני ישראל או בני יעקב. והסיבה שאנחנו נקראים בני ישראל ובני יעקב זה בגלל הסולם של יעקב. למה דווקא בגלל הסולם? מכיוון שתכלית העשייה שלנו היא בעצם להצליח להחזיק את שתי קצוות החבל בו זמנית. וזה מלאכתו של יעקב, שנקרא יעקב שזה מלשון עקב, ונקרא ישראל שזה מלשון ראש, לי ראש. היינו יכול לחבר את המקומות הכי פשוטים, הכי נמוכים של העבודה היומיומית, של החיי יומיום. ועם זאת, להיות לי ראש זה מהעקב עד הגולגולת, קומה שלמה של אור. זה נקרא סולם יעקב. ראשו בשמיים ורגליו בקרקע. כאשר העמידה של יעקב גם נקראת מידת האמת. כתוב תיתן אמת ליעקב. לא לאברהם ולא ליצחק. אין להם את מידת האמת. יש להם מידות, הם מרכבה למידת החסד, אברהם אבינו, מרכבה למידת הגבורה, זה יצחק אבינו. אבל את מידת האמת זה מקבל יעקב. וזה לא דבר פשוט שיעקב קיבל את מידת האמת, כי האמת זה נקרא חותמו של הקדוש ברוך הוא. לא מידת החסד חותמו, גם לא מידת הגבורה. מידת האמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. למה? אז כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא רצה דירה בתחתונים, הוא רצה להשרות שכינתו באופן כזה שהקודש לא יהיה דבר מנותק מהחיים, כמו שהיה לפני בריאת העולם, בטרם נברו הנבראים ונצלו הנצלים, היה אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות, כך אריזל אומר בספר עץ חיים שמתאר את הבריאה. אז בהתחלה הכל היה אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום רקני וחלל. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה דירה בתחתונים, הוא רצה לעשות מציאות של חומר, והוא רצה שאנחנו נרד אל תוך החומר, ובתוך החומר נעלה משם את האור, אז יהיה קומה שלמה של אור ויהיה גילוי של האלוקות. יש סיפור נורא יפה על איזה שתי נשמות שאחת אמרה לשנייה, אני רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את מה שיש בי. אז היא אמרה לה, מה את אומרת? איך אפשר לעשות? היא אמרה, אני רוצה לסלוח. לסלוח זה נראה לי דבר מאוד, מאוד גבוה. אז היא אמרה, בסדר? מה מונע מבעדך לסלוח? אז היא אמרה, תראי, כאן בעולם הנשמות אין אל מי לסלוח, אין מה לסלוח, כאן הכל טוב. כאן אף אחד לא פוגע באף אחד, כי כולם רואים שאנחנו בעצם נשמה אחת, אז למה שתפגע במישהו אחר אם אתה והוא זאת הנשמה? אז כביכול הקדוש ברוך הוא שמע את השיחה הזו בין הנשמות, והוא אמר, בסדר, אז אני אברא עולם. אני אברא עולם, אני אשלח את שתי הנשמות האלה לעולם. פה בעולם זה יהיה מצב שבו הם לא ידעו שם אותה הנשמה. העולם הוא מלשון נעלם, אתם מכירים את זה, זה מסתיר את הטבע האמיתי שלנו. ירדו לתוך העולם הזה, הם יהיו בתוך החומר, הם יהיו נפרדות, ואז שבתוך החומר הם יסלחו אחת לשנייה, אז הם יאירו את האור האמיתי של הנשמה שלהם, יוציאו מהכוח אל הפועל את המושג נשמה, את המושג אלוקות, מכיוון ש... כמו שכתוב על ידי בעל הסולם באחד מהמאמרים, שהוא מסביר שיתרון האור מן החושך. מתי האור ניכר כיתרון? מתי שישנו גם חושך. אז זה נקרא, תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו מקבל את מידת האמת. למה? כי האמת זה התכלית של הבריאה, זה נקרא חותמו של הקדוש ברוך הוא. שם את החותם שלו באמת, כדי שמישהו יבוא ויעשה את העבודה הזו של לחבר שמיים וארץ. גם זה רמוז במילה אמת, נכון? הרי גם האמת היא בעצם מחברת שמיים וארץ כביכול, כי היא מתחילה באלף והיא מסתיימת בתף, ובאמצע יש את המם. היא בעצם כוללת את כל התמונה כולה, את כל האותיות. ככה כתוב שהשמיים והארץ נבראו באותיות, ככה כתוב בספר היצירה. שהאותיות זה הכלים של בניין העולם. אז מי האלף התף? זה מהשמיים עד הארץ. אבל כתוב במדרש שמידת האמת כתרגה על בריאת העולם. היא אמרה, העולם הוא שקר, אין טעם לברוא אותו. לקח הקדוש ברוך הוא את מידת האמת, ומה עשה איתה? השליך אותה ארצה. ולכן כתוב, אמת מארץ תצמח. שמידת האמת היא אומנם מידתו של בורא עולם, אבל היא צומחת דווקא מהמקומות הנמוכים שבין אדם לחברו, בפגישות שלנו ביום יום, בימותים שלנו, בקשיים שלנו, בהתגברות שלנו על איזושהי מידה, בהתגברות שלנו על איזושהי חולשה, ביכולת שלנו לוותר כאשר אנחנו לא רוצים לוותר, כאשר אנחנו רוצים לקחת, ובכל זאת אנחנו נותנים בחיי היום יום שלנו. על זה נאמר אמת, מארץ תצמח. עכשיו, בעצם למה אני מדבר על כל זה? א', כי אני נהנה לדבר על זה, זה בלי קשר. זה כיף לדבר דברי תורה. אבל בלי קשר, יש לזה גם סיבה יותר ארצית. כי בעצם אנחנו למדנו טכניקה שנקראת יוגה, שזה בעצם איזושהי טכניקה רוחנית הודית. ואחרי שנים של עיסוק, אז יצאה, עלתה, דרישה, בקשה, כך רצה הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ניקח את זה ונעשה עם זה איזושהי עבודה שתאפשר ללמוד את זה בתוך מסגרת, שגם תוריד את מה פסול מצד הטבע של הנשמה היהודית, וגם תוסיף את מה ששייך מצד הטבע של הנשמה היהודית. עכשיו, היוגה היא מתייחסת לגוף נפש, היא עוסקת ברבדים של הפיזי, מנטלי ואנרגטי. פיזי, מנטלי ואנרגטי. אנרגטי זה הנפש, הנפש הבהמית שלנו, זה נקרא עבודת הנפש. זה האנרגיה, החיות, מה שיש לכל בהמה, לכל צמח, לכל פרי, יש חיות. זה אנרגיה, זה כוח, זה נקרא נפש, אבל זה הנפש הבהמית. יש לנו גם נפש כזו בהמית, כמו כל חיית השדה. אחרי זה יש את הפעולה המנטלית, זה הפעולה המחשבתית. פה כבר האדם מיוחד מן הבהמה, יש לו פעולה מנטלית מאוד מיוחדת, גם לבהמות יש פעולות מנטליות, אבל האדם יש לו פעולה מנטלית שהוא יכול להפעיל את כוח הבחירה בפעולה המנטלית שלו, היינו בתוך עולם המחשבה. גם בזה היוגה עוסקת. ובגוף. וכאשר אנחנו לקחנו את הדבר הזה כמשימה, המשימה שלנו הייתה להוסיף את הנשמה. והחוק, ישנו חוק בחוכמת הקבלה שאומר, נקרא הופכיות אורות וכלים. מה זה אומר הופכיות אורות וכלים? זה אומר שאם אתה רוצה להוסיף אור גדול, אתה צריך להוסיף כלים למטה. ככל שיש לך יותר כלים תחתוניים, ככה בעצם התוצאה היא שלמעלה יתווספו אורות. אני אדגים את זה בדוגמה מאוד פשוטה. כשאני יושב, הקומה שלי נקראת קומה חלקית, זה קומה מחוסה. זה אני שייך לעולם הבריאה, לכיסא הכבוד, לכן אני יושב על הכיסא, כיסא זה גם מלשון כיסוי, כי אני מחוסה, אני לא מגולה, לא כל הקומה שלי מגולה. לכן בקריאת שמע, שזה שייך לעולם הבריאה, אנחנו יושבים על הכיסא, כי אנחנו עדיין מחוסים. אבל כשאני עומד, כן, אני פתאום בקומה שלמה, אני עכשיו מלא, נכון? לכן בתפילת עמידה, שזה העולם הצילות, אנחנו עומדים. עכשיו אני אשאל אתכם, מה הוספתי כדי לעמוד? מה הוספתי כדי שיהיה לי קומה שלמה? מה הוספתי? רגליים, נכון? אבל מה זכיתי על ידי תוספת הרגליים? שהראש שלי נעשה גבוה יותר, נכון? למרות שלא הוספתי, ראש וגוף היה לי גם מקודם. רק הרגליים היו מבוטלות. הוספתי רגליים, הראש עלה יותר גבוה. ככה מוסבר בספרי הסוד שגם בעצם שאנחנו עושים עבודה רוחנית היום, אנחנו בעצם מרימים את האבות הקדושים. הדור שלנו, כאילו זה דור לא חשוב, אנחנו נקראים עקבת אדם משיך, אנחנו עקביים. הסוף של התיקון, עלינו כולם דורכים. אבל כשמוסיפים את העקביים, מי גדל? הראש. בזכות העקביים הראש יכול להגיע למקום שלו. אם אנחנו לא עושים את התיקון, הראש יישאר קצת יותר נמוך ממשהו באמת. אז רצינו להוסיף את עבודת הנשמה. ובשביל זה, היינו צריכים להוסיף עוד כלים שיחברו אותנו לעבודה פה בארץ. מכיוון שבסופו של דבר, בתפיסה הרוחנית ההודית הקלאסית, אז אם אתה רוצה להיות מאוד רוחני, זאת אומרת, אתה יכול להיות קצת רוחני, אבל אם אתה רוצה להיות רציני ברוחניות, אז אתה צריך דווקא להתנתק מהארץ. זאת אומרת, אתה יכול לעשות הרבה דברים, אבל הרציניים הם נהיים נזירים. כי זה הרצינות, הרצינות. אתה יכול לבחור גם אפור, זה נקרא house holder, אתה יכול להיות בעל בית. אז יש לך חובות בתור house holder, אבל אתה תדע שאתה בחרת ב-house holder, אתה לא בחרת ברוחניות, בשיא הגשמה העצמית שלך. זה הבחירה שלך, מותר לך. אבל אם אתה רוצה לבחור ברוחניות, אתה צריך לבחור במסלול שמבטר על חיי משפחה, חיי בית, בשר, יין, ועוד כל מיני עניינים של העולם הזה, ואתה צריך להתבודד במערה, ובעצם על ידי זה אתה מתעלה ונעשה רוחני. התפיסה היהודית, שאנחנו בעצם הפכנו את היוגה לנוגה, לפחות מה שרצינו לנסות לעשות ואנחנו מנסים בעזרת השם, היא אומרת הפוך. שמעתי איזה סיפור נחמד פעם. אחד בא, שאל מה אפשר לעשות כדי להיות רוחני. אמרו לו, לך למערה, הוא היה בעוד, הוא אמרו, לך למערה, קח איזה חתיכת בד, ותתבודד שם, תעמוד על הראש, תספור עד שלוש, תעשה תרגילים, מה טוב ומה נעים. טוב, נשמע לו טוב. אז הוא הלך למערה. התחיל להתבודד, באמת ראה כי טוב. לאט לאט העולם הזה נעשה פחות רלוונטי, והוא התחיל לראות איך הוא מתחזק במחשבתו, בתודעה נקייה. בקיצור, היום אחד הוא קם בבוקר, צרה. מה הבעיה? חור בחתכת בת הזה שהיה לו. הדבר היחידי שיש לו, יש לו חור בו. טוב, לא נורא, נסתדר עם החור. מחרת החור גדל, הוא רואה איזה בעיה, אי אפשר. לא יכול להסתדר עם זה. היה עובד עצות, עלה, אמרו לו, תעלה להר, יש שם אחד יותר מתקדם ממך, התחיל איזה 20 שנה לפניך, תשאל אותו עצה מה לעשות, הוא הלך אליו. אז הוא אומר לו, תשמע, יש לך במערה כנראה אכבר, אנחנו מכירים את הבעיה הזו. הוא אוכל לך את הבד שלך הזה, אתה צריך להביא חתול, הוא יבריח את האכבר. אמר, לא חלה. יפה, למחרת תביא חתול. שמח וטוב לב, הוא קם בבוקר, החור לא גדל. שמח, למחרת החור לא גדל, אבל כל הלילה חתול מייבב, יאו, יאו, לא נותן לו לישון. בבוקר הוא רץ לחכם, אומר לו, אני לא יכול לישון, אני לא יכול להתרכז ככה בעבודה. החתול לא ישן, כל יום יעלה, הוא אומר לו, טוב, אתה אכלת אותו? הוא אומר לו, אני ראש בשמיים, לא חשבתי להכין את החתול. טוב, סליחה, הוא רץ לכפר, הוא מביא חלב. ככה כל בוקר מביא חלב, בסוף הוא אומר, אני כל יום רץ מביא חלב, עולה לגדול, הוא אומר לו, אל תרוץ כל יום, אתה הורס את כל העניין. כל יום אתה בכפר, תביא פרה. היא תוציא חלב, תן לחתול, שלום על ישראל, העכבר איננו, הכל בשקט, אפשר להתקדם. אז כך הוא עשה, אחרי כמה ימים, הפרה התחילה מו, מו, אומר לו מה קרה, הוא אומר לו אתה לא מאכיל אותה, אומר לו אי ואבוי, הוא רץ לכפר, הוא מביא קש, הוא רואה שזה לא הולך כל יום לכפר, אז הוא אומר, תזרוק כמה זרעים, יהיה לך קצת קש, יהיה למה לאכול. בסוף הוא אומר, תשמע, תביא אישה, היא תגדל את הפרה, את הזרעים, את החתול, את העכבר, אתה יהיה לך שקן. היום הוא פה בתל אביב גרה, בחור הזה, יש כבר. פתח פיצוצייה פה מה זה. טוב, אז זה בדיחותא כזו. בכל אופן לענייננו, אז אמת מארץ תצמח. ולכן, בעצם בתוך המסגרת של המגמה שלנו, אנחנו יצקנו פנימה תוספות שהיו נראות לנו כדבר ראוי, שאמור לתת לאדם עבודה שהיא בנושא הנשמה שלו, לא בנושא הגוף ולא בנושא המחשבה ולא בנושא האנרגיה, אלא עבודה בנושא הנשמה. ואמרנו שבשביל לרדת למטה צריך לעלות גבוה למעלה, וככה הפוך. אז ככה כתוב שמשה רבנו עלה למרום, עלית למרום שבית השבי. אומרים ברמז, מה זה משה רבנו עלה למרום שבית השבי? מה השבי שהיה שם? אז כתוב שהמלאכים אמרו לו, מה אתה נותן תורה לבני אדם? זה דבר כזה קדוש ואתה נותן את זה בתוך העולם של החומר? אז אמר להם משה רבנו, אחוז בכיסא הכבוד ותענה להם. אז הוא אחז בכיסא הכבוד ואמר להם, וכי מה אתם צריכים תורה, וכי יש לכם אבא ואמא לכבד אותם, וכי יש לכם יצר הרע להתגבר עליו, וכי יש לכם מידות רעות, אתם מלאכים, אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים תורה. וכך הוא שכנע אותם, וכל אחד בירך אותו באיזושהי ברכה, וזה כביכול השבי שהוא הוריד מהשמיים. אומרים בדרך של רמז, יש כמה רמזים במילה הזאת, שבי. אם בדרך של רמז ששבי, קודם כל זה בגימטריה, כמה זה? 312, נכון? כן. זה בגימטריה חדש. זאת אומרת, המידע שאנחנו בעצם מלמדים, שמשה רבנו הוא עלה בשבילו למרום, כדי שיהיה אפשר בסופו של דבר לרדת נמוך נמוך, ובכל זאת להתקדש ולא להיפגע מעולם החומר. בשביל לדעת את הדבר הנפלא הזה של לרדת לתוך עולם החומר, הרי ההודים הם לא טיפשים, כן? הם גם לא אמרו סתם דברים ריקים. למה הם אמרו ההודים, תתנתק מהחומר אם אתה רוצה להיות רוחני? למה הם אמרו לא אישה, לא ילדים, לא עסק, לא יין, לא בשר? למה הם אמרו את זה? וכי מה הם היו, הם לא הבינו שיש תכלית לכל הדברים האלה? שהבורא עולם לא ברא את זה סתם? אז התוצאה של זה הייתה התבוננות פשוטה שהם עשו וראו, פשוט בהתבוננות, לאורך שנים, הם היו גם אנשים מתבוננים, וגם היה להם היסטוריה מאוד ארוכה, שהם עבדו בהתבוננות הזו, ופיתחו את התיאוריה הזו מפעם לפעם, הם חזו בחוש שזה לא הולך ביחד. זה לא היה כל כך קשה, הם ראו שזה או זה או זה. הם ראו שכשאדם מנסה לרדת לתוך עולם החומר, עולם החומר בולע אותו. כמו שאומר דוד המלך, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות אפם בנו. אם לא היה לי את הקדוש ברוך הוא איתי, בתוכי ומחוץ אליי, אם לא היה לי את הכוח האלוקי הזה, של החוכמה האלוקית שמשה רבנו הוריד מהשמיים, שאיך אפשר להיות חדש, איך אפשר להתחדש בתוך עולם החומר, לולי השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, כשאני הייתי הופך להיות בן אדם, אומר לנו דוד המלך, אזי חיים בלעונו בחרות הפעם בנו, החיים שלי היו בולעים אותי. זה מה שההודים ראו, הם ראו שהחיים בולעים אותם. אז הם אמרו, אז נתנתק. נתנתק ראו כי טוב. יחסית זה כי טוב. לולי השם שלנו בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך השם שלא נתן לנו טרף. שניהם נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. הפח נשבר ואנחנו נמלטנו. ברוך השם עושה שמיים וארץ. מה? כן, זה אנשי הטכניקה, אולי תגידו להם, אני לא מבין בזה. אני מצידי להוריד את זה, הבעיה שמקליטים את זה, או אני לא יודע, משדרים את זה. אז עלית למרום שבית השבי. שבי, יש בזה הרבה עניינים, אחד זה חדש, חוץ מזה זה ראשי תיבות שמעון בר יוחאי. שמעון בר יוחאי זה סוד גדול, רבי שמעון בר יוחאי זה נשמת משה רבנו. שהוא הביא את התורה, תורת הפשט, רבי שמעון הביא את תורת הסוד. למה כל כך חשוב תורת הסוד? כי תורת הסוד, היא מסבירה לנו את כל התופעות במקומות שאי אפשר לראות ולהבין שום דבר. והיא בעצם יכולה לתת לאדם הבנה על כל פרט ופרט בתוך החיים שלו. או זה עמום. בסדר? ככה טוב? עכשיו טוב, יופי. נכון? בסדר עכשיו. ככה הילדים בתלמוד תורה, הבן שלי הוא בתלמוד תורה. אז לימדו אותם ככה להגיד כל פעם שמישהו מרגיז אותך 1, 2, 3 ניסיון. 1, 2, 3 ניסיון. נכון? זה יפה, רעיון יפה. אחת, שתיים, שלוש ניסיון, כמו שאומרים באחת, אחת, אחת, אז ככה הם אומרים. זה ניסיון מהשם, מישהו מרגיז אותך. אחת, שתיים, שלוש ניסיון. אז אמרנו, עלית למרום שבית השבי, זה שמעון בר יוחאי. אז אנחנו משתמשים במסגרת המגמה שלנו בידיעות מתוך עולם הסוד, מתוך הזוהר, מתוך הקבלה, אנחנו לא לומדים קבלה ממש, כי זה עניין שהוא אי אפשר לעשות אותו בכזה פורום, זה לא שייך. אבל אנחנו כן לומדים בסיסים והבנות אודות הנפש שלנו, שנובעות מתוך עולם החסידות והקבלה. מתוך הבנה שעלית למרום שבית השבי, שהחוכמה שמשה רבנו הוריד מהשמיים, רמוזה בשמו של שמעון בר יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי, היא אור גדול, ואור גדול מאיר גם במקומות החשוכים. אם אנחנו רוצים לתקן בתוך הארץ, אנחנו צריכים להאיר אור גדול. יש כזה כתוב, הגרוע שבגיהנום, הטוב שברופאים לגיהנום. הטוב שברופאים לגיהנום, נכון? אז זה בעיה, ככה חושבים, מי רוצה להיות רופא, שככה רבותינו אמרו. אבל רבי נחמן הוא נתן פירוש אחר למשפט הזה, הוא הציל אותנו בעניין הזה. ככה אנשים מוכנים להיות רופאים. הוא אמר, הכוונה היא, הטוב שברופאים לגיהנום, את הרופא הכי טוב שולחים לגיהנום. כי בגיהנום הכי יכולים, צריכים רופא הכי טוב. זה הטוב שברופאים, שולחו אותו לגיהנום, שם הרבה חולים. זאת אומרת, אור גדול יכול להעיר גם במקומות החשוכים בתוך העולם הזה. וככה אנחנו בעצם לוקחים את החוכמה הזו, את המידע הזו, החוכמה הזו והמידע הזה, ומצרפים אותו בעצם לתוך הלימוד שלנו. כך שאנחנו לומדים בתוך המגמה. מצד אחד, יוגה, ממש, זאת אומרת, מוחות, נשימות, הרפיות, כל הטכניקה, כמו שהיא. מלבד, לפי מה שהמור, כל מורה לפי המומחיות שלו. את שואלת איזה סוג את הכוונה? כל מורה לפי המומחיות שלו. אם המורה היא מומחית לאיינגר, אז היא מלמדת איינגר. אם מומחית לוויניאסה, היא מלמדת וויניאסה. לפי המומחיות שלה. כן, בוודאי. השאלה איפה לומדים, אם זה בירושלים או... אנחנו השנה הבאה פותחים גם בירושלים וגם באורגנוס, בעזרת השם. בירושלים, המורה שם היא בוגרת של כמה שיטות, במקור השיטה שהיא למדה זה שיבננדה. וכבר למדה עוד כמה דברים, היא גם מורה למחול, אז שוב אנחנו נותנים לבן אדם את כל הטוב שיש בו לתת, בלי דווקא הגדרות כאלה או אחרות. כי ההגדרה הכללית שלנו זה נוגה אור, ככה מכירים אותנו בארגון מורי היוגה. לא אכפת להם איזה שיטה בדיוק אתה מלמד. כך שתענה על הסטנדרט. האמת, זה בדיוק, אנחנו אמרתם, נותנים לה מורה, בהתחלה היה לנו מורה שהיא לימדה ויניאסה, שרק פתחנו את המגמה. אז אנחנו, אז אנשים למדו ויניאסה. לי זה לא מפריע, לא משנה לי בסופו של דבר, שהבוגרות שלי משנה א' יהיו, ילמדו ויניאסה, הבוגרות שלי משנה ב' ילמדו איינגר. לא משנה לי. מה שמשנה לי זה שיהיה לי מורה מקצועית הכי טובה, שנותנת להם את מה שהיא יכולה לתת להם, את הכי טוב. בסופו של דבר כל השיטות טובות, זה לא, זה השינוי, זה בדגשים. כל שיטה הדגישה נושא אחד. עכשיו, אז כמו שאמרנו, השיטות הן השיטות כפי שהן. למעט מספר דברים שאנחנו לא עושים שימוש במנטרות וכאלה דברים. זה לא בריא לנו. ובמקביל אנחנו בעצם יוצקים פנימה את התוכן שאנחנו קוראים לו תוספת הנשמה, נשמה יתירה, שהוא בעצם מביא אור אל תוך הנוגה והופך את זה לנוגה אור. הוא מביא אור גדול בגלל שהוא נותן לנו חוכמה גדולה שרבותינו הקדושים מלמדים אותנו על עצמנו. בסופו של דבר שאני יורד לתוך החיי יום יום, אני רוצה שכל אחד שהוא במגמה שילך הביתה, שיהיה יותר שמח, יהיה לו יותר קל להתמודד עם הילדים, עם האישה, עם הבעל, עם הבוס, עם השכן. אם לא עשיתי את זה, מבחינתי, כמנהל מגמה, לא שווה. אם הוא רק יצא מורה ליוגה מדופלם, אבל הוא לא ישתפר ביחסי יום יום שלו עם כל הציבור שסביבו, ולא נעשה אדם יותר שמח, שבילי זה כישלון. אם הוא יעשה יותר שמח, לא יודע ללמד יוגה, זה גם לא טוב, כי זה מגמה מקצועית, זה צריך לדעת גם להיות איש מקצוע. אנחנו בכל זאת, יש לנו פה מטרה מקצועית ברורה, וגם אליה אנחנו מתייחסים בשיא הכבוד. אבל שני הדברים האלה בשבילנו הם עומדים באותו צורת חשיבות. ולשניהם אנחנו מדגישים זמן, כוח, השקעה, אנרגיה, מבחנים, עבודות, באותו אופן, במהלך השנתיים לימודים. גם לעניין המקצועי, הפשוט, על כל פרטי פרטיו, גם לעניין הנפשי, רוחני, שכולל בתוכו קורסים של עבודת מידות, ואנחנו מלמדים את המידות מתוך הבנה של הספירות. זאת אומרת, אם אנחנו לומדים ספירת חסד, אז איזה תיקונים אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו מדברים על ספירת חסד? איפה ספירת חסד מופיעה בתוכי? איך אני מזהה אותה אצל החבר שלי? איך אני לומד להשתמש בה בחיי יום יום? איפה ספירת גבורה מופיעה בתוכי? מה זה בכלל גבורה? מה זה כתר? איזה עבודה אני יכול לעשות בכתר, בניסיון שלי להיות יותר שמח, יותר אמיתי, יותר מאיר פנים? ככה לאורך כל הכוחות בנפש שלנו. ועבודת התבוננות מאוד עמוקה. התבוננות יש גם ביוגה המקורית. אנחנו לא משתמשים בטכניקות התבוננות של היוגה המקורית, לא בגלל שהן דווקא לא רעות או כן טובות, הן פשוט יחסית למה שיש לנו מיותרות. זאת אומרת, מה שיש לעולם היהדות להציע במה שקשור לטכניקות של התבוננות, זה עושר שאין לשער ולתאר. פשוט עושר עצום. זה טכניקות על טכניקות ושיטות וספרים ומאמרים ועבודה עצומה של, של לימוד של התבוננות. מה זה בכלל להתבונן? איך להתבונן? איך להתבונן עצמי? מה אני רואה שאני מתבונן? מה אני רואה בתוכי? איך אני מבדיל בין הדברים שאני רואה? מה אני יכול לעשות עם מה שאני רואה? מה אני יכול לשנות? מה אני לא יכול לשנות? איך זה קשור בסופו של דבר לאיך שזה מתבטא בחיים החיצוניים שלי? איך זה קשור לאיך אני מגיב כשמישהו מדבר אליי? איך זה קשור לאיך אני מגיב שרגש מתעורר אצלי? איך זה קשור לאיך אני מגיב כשמחשבה פתאום עוברת אצלי בראש? זה עומק, עומק, עומק. ברוך השם, אבותינו הקדושים לא חסכו, לא עצרו, אנחנו רק עוצרים במקום שבו יש לנו השגה. אז שם אנחנו עושים את העבודה הזאת, הלימוד הזה, מתוך עולם החסידות, מתוך עולם התורה בכלל, קצת מתוך עולם הקבלה גם. בסופו של דבר, הרעיון שלנו זה חיבור שמיים וארץ, כמו שאמרנו. לקנות חוכמה גדולה, כלים, עבודת הנשמה, בסופו של דבר להוריד את הדברים פרקטי, כי המומחי היוגה שלנו לא גדלים במערה. ואנחנו גם לא מכוונים אותם למערה. אנחנו מכוונים אותם לחזור הביתה, להמשיך להיות אבא ואימא ואח ואחות ושכן ועובד ובוס ורב ותלמיד וכל מה שהם עושים ממילא. ולכן אנחנו מנסים להוסיף לתוך המידע הזה את מה שרלוונטי לעבודה היומיומית הזו שלנו.